חי תמיד איתי כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
בערב המהדורה המרכזית, הקבינט מתכנס בשעה זו לדון בעסקת חטופים שנמצאת על הפרק, עסקת החזרת חטופים שנמצאת על הפרק. לא ברור עדיין פרטי העסקה ומה מובא בפני השרים. חלק מן השרים אומרים כי מדובר בהצעה ראשונית שהונחה מול ישראל, אבל לא בעסקה סופית. גם במצרים ממשיכים להכחיש את הדיווחים כי הם מעורבים בעסקה כזו. היום אפילו נשיא מצרים תקף את ראש הממשלה נתניהו בנאום שנשא בקהיר, ואמר כי ישראל ממשיכה להוביל את רצועת עזה למלחמה קשה והשמדת העם הפלסטיני המתגורר שם. עוד ציטוטים ממנו נביא עוד מעט. ובתוך כך הלחימה ממשיכה. שר הביטחון אומר היום כי החמאס קורס לתוך המנהרות, מחבלים יוצאים ונכנעים. צהל תוקף גם בדרום לבנון ומשמיד היום שדה תעופה איראני שנמצא בלבנון. חמאס דורש מישראל כי כוחות צהל ייסוגו מרצועת עזה כבר בשלב הראשון, עוד לפני שתהיה עסקה, וייתכן כי כבר בנקודה הזו, אם דרישת החמאס הזו תימשך להיות עיקשת בשעות הקרובות, הרי שהעסקה תראה לתמיון, כך אומרים שרים בכירים, בהם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אלו כותרות היום. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בעוד והקבינט מכונס ועוסק בעסקת חטופים שאולי נמצאת על הפרק, כאשר הפרטים עדיין לא ברורים, אנחנו גם שומעים על הקשחת העמדות של החמאס, סליחה, ושם מתכוונים ודורשים מצהל קודם כל לסגת מרצועת עזה בכלל לפני תהליך הבשלת העסקה. לא בטוח שהיא תצא לפועל, אבל בכל זאת הפעילות הצבאית ממשיכה במלוא עוזה גם בדרום לבנון, גם בעזה. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
כן, שלום אבי, אני חושב שכל מילה שלך מדויקת ונכונה. אנחנו מדברים פה על שתי גזרות מלאות. תחילה רצועת עזה, הזכרת, אני חושב שהדברים של יואב גלנט, שר הביטחון, לפני כמה דקות שהבאת אותם בפתיח, מעידים יותר מכל. כאשר 100 מחבלים בתוך פחות מיממה מסגירים את עצמם, זה לא רק המאות מחבלים שחוסלו ונהרגו בשלוש הימים האחרונים מאז שעוצבת הקומנדו החלה בפשיטה המרכזית העצימה שלה במערב חאן יונס. ברגע שאתה תופס כאלה כמויות שמחבלים, זה לא רק המידע שהם יכולים למסור, אלא זה גם מראה לרוח המורל שלהם, ולכן בצהל מדברים על כך שהעצימות יימשך, ולכן מכניסים שם עוד חטיבה אחת נוספת לתוך הכוח הגדול שכבר נמצא שם עכשיו, עוד חטיבה של החמה בחלק הצפוני, והיא מתוספת על קרבות מטווח קצר מאוד, על צלפים, ועל ברוך השם הרבה מאוד מחבלים שחוסלו, וברוך השם יותר מה שרציתי לומר, זה ברוך השם שאין נפגעים לכוחות צהל באירועים הללו. ואם אני עובר איתך דקה לצפונה, צדקת ואמרת בצורה נכונה, זה שצהל מפציץ בפעם הראשונה שוב אחרי חשיפה של שר הביטחון לפני כמה ימים את דבר קיומו של שדה תעופה איראני שנמצא בלבנון. תמיד חשבנו שמפציצים את שדה התעופה של סוריה בדמשק, בחלב. הנה אחר הצהריים, אחרי כל התקיפות של החיזבאללה, עולים שלב אחד בצהל ומפציצים את שדה התעופה הזה האיראני, ביחד עם עוד מתקנים צבאיים של החיזבאללה. למור, ישראל בהחלט מעצימה את התקיפות שלה בלבנון, מבינים שזאת פעולה שיכולה לעזור לנו גם בהמשך המסע ומתן, ולכן משני הכיוונים, לחץ צבאי גם כלפי דרום, גם כלפי צפון.
קובי, רק מילה אחת, אם אנחנו שומעים על עסקה כזו ברקע, יש גם מתיחות כמובן בין ישראל, מצרים, קטר, עם כל הדיבורים והשיחות בעניין הזה. בדרג הצבאי אתה שומע בכלל מתייחסים לעניין הזה, או שהכל נמצא כרגע בדיוני הקבינט?
שאלה מצוינת. תשמע, בדרג הצבאי רוצים להבין לאן פניהם של הקברניטים המדיניים. הם אומרים, אנחנו נלחמים במלוא עוזנו, עם היכולות שלנו, ואתה רואה שעושים את זה כל הזמן, והם אומרים, אתם צריכים לתת לנו איזשהו תוואי דרך, לאן פנינו. הם לא מתייחסים למסע ומתן, כי הם אומרים שהם לא נמצאים בתוך הליבה הזאת גם בצורה מעשית. הם שומעים את הדברים הללו, הם מבינים אבל גם כן. מדרג הרמטכ"ל, דרך אלוף פיקוד הדרום, שאיתם אני משוחח, הם מדברים על כך שהלחימה והעצימה, ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים לסינואר, ככל שנשמיד יותר מחבלים, כדי שנתפוס יותר מחבלים, זה יעזור. אבל באשר לדברים האחרים, פחות שיח שלהם, גם לא בטוח שכל דבר שיותר מהמסע ומתן, כי זה עכשיו חלק של מסע ומתן שכל אחד רוצה להשיג בו הישגים כמה שיותר טובים, לכן לא מציע לדבר על זה במשך עוד דקות קריטיות ושעות קריטיות ויממה קריטית, זה פחות נכון לדבר, גם הציטוטים של חלק מהשרים שאתה מדבר איתם הם אחרים, כאלה ואחרים, הצבא מבחינתו, תן לי רק להמשיך כמה שיותר.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה. אז אם כן, הקבינט עוסק בעסקת חטופים שאולי מבושלת כבר או שלא ונמצאת על הפרק, ולא ברור בדיוק איך אנחנו נמצאים בנקודת זמן הזו בעסקה שבה חמאס עוד הערב מצהיר ואומר בלי נסיגת כוחות צהל מרצועת עזה לא תהיה עסקה, ובכל זאת הקבינט עוסק בעסקה כזו. אנחנו עם ירון בלום, שלום, ערב טוב.
אבי, ערב טוב למזינים ולך.
מי שבעבר מתאם השבועים ומכיר היטב עסקאות מהסוג הזה שעולות ויורדות, ובהחלט אני, אתה יודע, שואל בנקודת הזמן הזו שהמשפחות מצפות מצד אחד, הרגשות של כולנו, של העם, כבר רוצים לראות את הסיפור המצולק הזה של החטופים מאחורינו, ומנגד בצד השני ממשיכים לשחק באותה לוחמה פסיכולוגית עד הקצה, וצריכים בסוף לקבל החלטה. איך מקבלים כזאת החלטה?
אז תראה, וקודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים מול דאש. חמאס התגלה בשביל לאוקטובר כדאש, וככה אנחנו צריכים להתייחס אליו וגם למנהיגים שלו. ומי שמקבל החלטה בסוגיית החטופים והשבועים והנדרים, שכבר יושבים 9.5 שנים בשבי חמאס, אני מדבר על אורון שאול והדר גולדין זל ועבר המנהיגיסטו וישם מסעד, זה יחי סינואר. יחי סינואר לא סופר את המנהיגות בחוץ, ויחי סינואר הוא זה שמקבל החלטה. ולכן בסיפור הזה מה שקורה, יש פה שני צירי תיווך של המצרים ושל הקטרים, שהם מחוברים אחד לשני ביניהם, ויודעים לדבר ולתקשר, והאמריקאים מנצחים על המקלה הזו. כמובן שיש עוד מדינות נוספות וגורמים נוספים שמנסים ללחוץ וללחיץ גם את המתווכים וגם את חמאס עוד כמה שניתן, אבל צריכים לבוא ולזכור בעניין הזה שיחי סינואר מקבל החלטות בהתאם למצב הרוח משתנים שלו. האיש פסיכופת, צריכים לזכור את זה שהוא פסיכופת, וככזה אנחנו צריכים פשוט להבין ולגלות הרבה מאוד סבלנות ואורך רוח, ולא להתרגש מהמניפולציות שלו, כמו שגם לא צריכים להתרגש מהאמירות שלו. יחי סינואר, ככל שנלחץ עליו יותר, ונלחץ על חמאס ברצועת עזה יותר, כך הוא יחזור יותר מהר לשולחן המסע ומתן.
אנחנו אבל גם, אתה יודע, רואים מנגד את המצרים היום, גם התבטאויות של נשיא מצרים, פעם ראשונה שהוא ככה מדבר בצורה רשמית ברורה נגד ישראל ומה שקורה ברצועת עזה, גם הקטרים נעלבו השבוע מספר פעמים. האם הכל במסגרת משחק כוחות בתוך העולם הערבי, מי מצליח להביא כאן עסקה או מי שולט בה בסיפור הזה, או חלק ממשחק הזה סביב עסקה, או שבאמת יש פה מתיחויות אמיתיות?
תראה אבי, הסיסי אתמול נעם לאומה, והוא צריך לשלם מהשפתיים לאומה. יש הבדל בין הקשר האסטרטגי של מצרים עם ישראל ברמה הצבאית והביטחונית, שזה באמת קשר אסטרטגי ופעילות יוצאת דופן שיש בין מצרים לבין ישראל בתחום הביטחוני, לבין העם והאומה המצרית שלא כל כך אוהבת אותנו לצערי. ואותו כנ"ל הקטרים. הקטרים במקרה הזה יש פקטור נוסף, שהיום גומים פוליטיים, גם השר סמוטריץ' וגם שמענו התבטאות של ראש הממשלה שהוא לא רוצה להודות לקטרים ואין על מה ולא מגיע להם שום דבר. זה בעיניי טעות. אני לא חושב שצריכים להתחשבן עכשיו, בטח לא עם המצרים וכמובן לא עם הקטרים, שקטר היא זו שהביאה את הפעימות הראשונות של שחרור החטופים, וגם אם מאשימים אותה היום בתמיכה באחים המוסלמים ואו בתרומות של כספים גם למשמרות המהפכה וגם לחמאס, אז בואו לא נהיה צבועים ונזכור שמ-2016 אבי, אנחנו אלו שאפשרנו בקטר להעביר כספים לרצועת עזה, כספים לנזקקים. כמובן בהתחלה זה היה במזוודות, זה לא נראה טוב ולא נשמע טוב, ובהמשך דרך מצרים עם איזשהו קומבינה של דלק שנכנס דרך מצרים לרצועת עזה בכספים של קטר.
השאלה היא, ואני רוצה לשאול אותך ירון, אתה יודע, עם הרבה מאוד עבר וניסיון בתחום הזה, כשאנחנו מדברים הערב ואתה בהחלט מטיב להגדיר את מה שקרה בין הקטרים לבין חמאס. האם היום, אתה יודע, צריך ליפול לנו הסימון אחר, האם היום ראש הממשלה והדרג המדיני צריכים לומר, צריכים להקשיח עמדות, לא ייכנס דלק ולא ייכנס מזון, בדיוק כמו שמשפחות החטופים מנסים להפגין בכרם שלום ולא לאפשר סחורות להיכנס פנימה, וזאת הדרך להביא אותנו לעסקה יותר טובה.
גם אם זו הדרך, אנחנו צריכים לזכור שיש פה בקשה של האמריקאים. האמריקאים רוצים למנוע בכל דרך, יחד עם מדינות אירופה, משבר הומניטרי קשה ברצועת עזה. ואם הם מבקשים מישראל שנאפשר כניסה של 200-250 מסעיות של סיוע אזרחי לרצועת עזה כל יום, ואם זה התרומה שלנו לסיפור, זה נכון לעשות את זה כשארצות הברית נותנת לנו גיבוי מדיני בינלאומי, סיוע...
כלומר, לא הצלחנו בנקודה הזו לשכנע את ארצות הברית, שעוד שבוע, שבועיים לחץ, יפתור פה הרבה מאוד בעיות בפאזל.
נכון, אבל אבי, הכל פתור, זה רק מיסים פוליטיים שאנשים פה מדברים. עזוב רגע, משפחות או חטופים צריכים לעשות הכל, מהכל, כדי לעורר את הנושא הזה ושלא יישכח לרגע. וזה בסדר גמור, וצריכים לעטוף את משפחות החטופים, ולעזור להם, ולסייע להם, ולחבק אותם, ובעיקר לשבת החטופים. אבל את החטופים נשיב רק בעצימות גדולה מאוד צבאית, כי יחיא סינואר לא יבוא וישב למסע ומתן בלי שיהיה עליו לחץ כבד מאוד. והלחץ הכבד מאוד הזה זה לחץ צבאי. כדי שהלחץ הזה יימשך ונקבל את הסיוע הבינלאומי ואת הסיוע, את התמיכה של ארצות הברית גם בכסף, גם באמלך וגם בתמיכה בינלאומית, מדינית, מדינתית, באום ובמקומות אחרים, זה רק בדרך הזו שאנחנו נשלם, אני קורא לזה את המעשר, של סיוע הומניטרי לרצועה, או לאפשר את הסיוע הומניטרי, כי זה לא סיוע שלנו. אנחנו רק מאפשרים את הכניסה של סיוע הומניטרי אחרי בידוק ביטחוני.
טוב, לסיום, אתה יודע, אנחנו עם מצבים מתוחים, ולא ברור באמת אם יש עסקה או אין עסקה כזו. בואו ניקח דף חלק וניתן למאזינים שלנו את התסריט הכי ריאלי כדי להחזיר את החטופים, כמו שאתה מכיר את כל הנתונים על השולחן. מה הכי ריאלי שיקרה עם כל המחיר הכבד והכואב? אבל בואו נכין את הנפש לקראת מה אנחנו הולכים.
אז אני חושב שהמשך עצימות צבאית, ואנחנו גם, לצד העצימות הזה, אנחנו גם רואים, כמו בכל מלחמה, גם נפגעים לצערי בצד הישראלי, וזה הזמן גם לחבק את המשפחות. אנחנו רואים פה אחדות ואחידות של הציבור הישראלי, ואנחנו צריכים להמשיך עם זה. אנחנו צריכים להימנע מכל השמצה של המדינות שמעורבות בסיפור של התיווך העקיף אל מול חמאס. אנחנו נראה. אחרי הלחץ והעצימות הזו, אנחנו נראה להערכתי שחמאס יבוא וישב לשולחן למסע ומתן, ואולי אנחנו גם נראה הפוגה ארוכה, הרבה יותר ממה שראינו קודם, תמורת שחרור החטופים. בשלב ראשון אנחנו נראה שחרור של האזרחיות, של שני התינוקות, אני מקווה שמצבם
הלוואי
ויציב, וכמובן המבוגרים, הזקנים, וכמובן החיילות והחיילים. וזה בערך הסדר שיהיה, אנחנו צריכים הרבה מאוד סבלנות, הרבה אורך רוח. אני חושב שהלחץ של ארצות הברית על המטפחות, גם על מצרים וגם על קטר, לצד הלחץ הצבאי והעצימות שלנו, אני חושב שאנחנו נביא, ושאותם שרים ימנו משמצה של קטר
ומצרים.
כמה שפחות לדבר יותר טוב.
כן, טוב, אתה מכיר גם את סינואר מהצד השני. נכון. לא נכון. ברור עוד כמה האיש הזה בכלל נמצא ברצועת עזה,
האיש ברצועת עזה, ומי שמכיר את חמאס, אין סיכוי, ואת יחיא סינואר, אין סיכוי שהוא יברח שם מרצועת עזה. הסיכוי שזה יקרה, זה כמו הסיכוי שאנחנו נראה הסכם שלום עם חמאס. ולכן, מה שאני בא ואומר, יחיא סינואר ברצועת עזה, יחיא סינואר ישב עוד שנתיים בעסקת שליט, מ-2009 עד 2011, כי הוא שכנע את אחמד ג'אברי, שהעסקה הזו, שאז הצענו לו, היא לא מספיק טובה, ולכן הוא עוד ישב עוד שנתיים, ולכן הוא גם המשיך להילחם, והוא לא יהיה כמו אלו שנהנים ממנעמי החיים הטובים בקטר, אותה מנהיגות מדינית של חמאס, שיושבת בקטר, הוא ימשיך להילחם יחד עם אחיו, ויחד עם המחתים שלו, ומוחמד דף, והוא לא יעזוב להערכתי את רצועת עזה בימים אלו.
ירון בלום, מי שהיה בעבר מתאם השבועים בשבק, תודה רבה לך.
אבי, סוף שבוע נעים.
לכולם. תודה, בשורות טובות. עורך הדין דוקטור טל מימרן, שלום לך.
שלום רב אבי.
רכז האקדמיה של הפורום למשפט הבינלאומי באוניברסיטה העברית. מחר אנחנו מגיעים ליום שבית המשפט הבינלאומי בהאג יאמר את דברו. אין הערכות, נכון? זה סתם ניחוש.
יש הערכות סבירות יותר ופחות. אנחנו נמצאים פה בספקטרום של אפשרויות. מקצה אחד יש את האפשרות העדיפה מבחינתנו שבית הדין יקבל את טענותיה של מדינת ישראל ולא יעניק צו הביניים. אפשרות אמצע היא שבית, ואם היה הסבירות הגבוהה ביותר, היא שבית הדין...
ינזוף בשני הצדדים.
לא, אם הוא ינזוף במישהו, הוא ינזוף בישראל, כי דרום אפריקה לא מעורבת במאבק הצבאי, אבל האפשרות הסבירה ביותר, והיא גם משהו שלהבנתי מקווים אליו בפרקליטות ובמשרד המשפטים בישראל, זה שיינתן צו חלקי או צו מוגבל, שלמשל מבקש להימנע מאמירות שעלולות להסית לרצח עם או משהו עדין מהסוג הזה. האפשרות השלישית, והיא הפחות טובה עבורנו, היא גם פחות ריאלית, חשוב לומר, היא שבאמת בית הדין יורה על הפסקת לחימה לחלוטין. האפשרות הזאת היא פחות ריאלית, כי במאה שנות קיום של בית הדין הבינלאומי לצדק, צו כזה ניתן רק פעם אחת בתיק מהסוג הזה, וזה קרה בין רוסיה לאוקראינה. וההקשר שם הוא הקשר מאוד מאוד ייחודי ושונה משלנו.
אז כלומר, אם אנחנו הולכים על האפשרויות היותר ריאליות, האם אנחנו כבר כמדינה צריכים להיערך לתגובה? אוקיי, אז מה עושים?
ללא ספק. אז לדוגמה, אם הצו שיינתן יעסוק בביטויים, אז מדינת ישראל תצטרך להראות שהיא נוקטת באמצעים המבקשים לצמצם ביטויים שעלולים לחשב להסתה לאלימות והסתה לרצח עם. אם הצו יהיה מחמיר יותר...
על הפסקת הלחימה, שאתה אומר שזה מאוד מאוד חריג?
מאוד מאוד חריג, אבל אנחנו עוסקים במדינת ישראל, ואנחנו חייבים להיות כנים עם עצמנו. אני עושה כבר 15 שנים במשפט בינלאומי, ואני עם אמונה אדירה במפעל הזה, אבל בכל מה שנוגע למדינת ישראל, אני מכיר את המורכבויות, אני חוויתי אותן בעצמי בעבר, כשעבדתי במשרד המשפטים, והצגתי את ישראל בפני ועדות זכויות אדם של האום, עמדתי מול האשמות חסרות שחר, עמדתי מול אנשים שלא באמת האזינו למה שהצגתי בפניהם, ואנחנו חייבים להכיר בעובדה שמדינת ישראל נמדדת על פי כלים מחמירים, כנראה יותר מרוב מדינות העולם. אז אנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים לגרוע מכל, לצערנו הרב.
כן, טוב, אנחנו באמת בתוך מצג של צביעות, בואו נודה על האמת, הרי זה כל הסיפור הזה, דרום אפריקה שבא משום מקום, והיא זו שפתאום טוענת על גזענות ועל השמדת עם ורצח עם ואמירות הזויות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, ואני רוצה ככה לסיום לשמוע ממך מה אומרים באירופה, הרי עד שבית הדין יאמר את דברו, בית הדין הזה מורכב מבני אדם. וכבני אדם, גם השופטים הבינלאומיים הללו חשופים לתקשורת ולדעת קהל, ומה האווירה, מה התחושות?
נכון, קודם כל אני מאוד מסכים איתך לגבי עניין הצביעות. זה די אבסורדי שדרום אפריקה, שהיא מדינת האפרטהייד המקורית, מאשימה את מדינת ישראל באפרטהייד, זה מאוד אבסורדי שצו שיינתן ימנע ממדינת ישראל להגן על עצמה או לנסות להציל חטופים, בעוד שהצו הזה בכלל לא יחול על חמאס, אז אני מקבל לחלוטין את האמירה שלך ומחזק אותה. לגבי העניין האישי, הפרסונלי, אז אנחנו צריכים בעצם לדמיין לעצמנו, לו הייתי שופט בבית הדין הבינלאומי בהג, מי היה המיליה החברתי והמקצועי שלי, איזה עיתונים הייתי קורא בבוקר, ואיזה חדשות הייתי צורך בערב. ובמובן הזה, גם כן מצבנו לא אידיאלי, כי רוב המיליה המקיף את אותם שופטים בבית הדין הבינלאומי לצדק, זה בעצם, זו סביבה שהיא פחות מקבלת את הנרטיב הישראלי בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז במובן הזה, כן, העובדה שהם בני אדם מדאיגה מהסיבות הללו.
אוקיי, ובתקשורת האירופאית כמובן גם מדברים על זה מדי פעם, לא עושים איזה עניין, זה לא בראש הכותרות, אבל כשמדברים על זה אתה לא שומע מילים טובות על ישראל, אבל זה לא בכל אירופה, נכון? אתה חוזר מלונדון ואתה בא עם תחושות אחרות.
נכון, אז קודם כל צריך להבחין בין השדה הציבורי לבין השדה המקצועי. אז בשדה הציבורי מצבנו קשה הרבה יותר, כי באמת השיח הרבה פעמים הוא מבוסס על עובדות שאינן מבוססות, או הוא מבוסס על מהלכים שהם ממש אינדוס תודעה של ממש. בשדה המקצועי, אדם שמבין את הדינים ומבין את התקדימים הרלוונטיים, לא יכול שלא לגלות סימפתיה והבנה לעמדה של מדינת ישראל, ופה חייבים לתת באמת ציון לשבח למשלחת של משרד המשפטים שיצגה את מדינת ישראל בהג. הם עשו את העבודה הכי טובה שניתן היה לעשות בנסיבות הקיימות. באמת, לתחושתי האישית, הם גם החזירו לנו קצת מהכבוד הלאומי שעבד בשבעה באוקטובר, והם העניקו לנו הזדמנות להשפיע על הנרטיב בצורה חסרת תקדים. אז אמן שזה ישפיע, אבל כאמור, אני עם ציפיות נמוכות.
תזכור שיש לנו גם שופט אהרון ברק שנמצא שם, אבל הוא כל אחד מתוך כל השאר. אבל הרכב השופטים שם הוא לא כל כולו רובו אנטי-ישראלי, יש שם שופט אמריקאי, ויש שם שופטים אולי שבאים באמת, נקרא לזה יחסית, עם רקע נקי, השאלת כמה הם מושפעים מהאווירה ומהסביבה.
נכון, אבל יש בעצם שופט סיני, שופטת סינית סליחה, שופט רוסי, שופט סומלי, שופט לבנוני, שופט מרוקאי, אוקיי? כלומר, אלה אנשים שיהיה מאוד 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 קשה לשכנע מלכתחילה, ואנחנו באמת עומדים מול פאנל חצוי, מה שנקרא, כנקודת מוצא, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הם יקבלו את הטיעונים. לגבי אהרון ברק, אז הוא דמות מופת במשפט הישראלי בראי בינלאומי, אבל הוא, עם כל הכבוד, הוא לא מומחה למשפט בינלאומי, ואני באופן אישי פחות מאמין ביכולת שלו לשכנע ברמה המהותית את שאר השופטים, ואני למשל הייתי חושב, הייתי ממליץ למדינת ישראל דווקא לבחור אדם שעוסק בתחום הזה, שהוא נמצא באותו מיליאן מקצועי וחברתי, למשל פרופסור יובל שני, שהיושב ראש ועדה לזכויות אדם של האום, או פרופסור דוד קרצ'מר, פרופסור פרנסס רדאי, דמויות שנמצאים בתוך העולם הזה, מכירים את האנשים, מכירים את המטריה. אז הלוואי שברק יעשה את הבלתי יאמן, והוא יצליח באמת לשכנע לטובתנו, אבל במבט קדימה, ההליך הזה עוד יימשך, ואנחנו נצטרך למנות שופט או שופטת להמשך הדרך. לדעתי נכון יותר שבהמשך הדרך אלה יהיו אנשים שמגיעים מתוך התחום ומתוך הקהילה הרלוונטית.
עורך הדין הדוקטור טל מימרן, תודה רבה לך, מרכז האקדמי של הפורום
למשפט בינלאומי.
תודה, בשמחה, להתראות, ערב טוב, נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו פונים אל יעקב ריבלין, פרשננו, שלום יעקב.
שלום וערב טוב.
אז אם הקבינט מכונס, מניסיון שלך, מה זה אומר? שיש כבר עסקה, יש על מה לדבר, או שעכשיו זה דיון מקדים, לפני שאנחנו בכלל יודעים את פרטי העסקה?
זה הייתי אומר שאפילו דיון מקדים שבמקדים, או שזה סך הכל דיון כדי להוציא קיטור, כי אני זוכר שמאז שפרצה המלחמה הזאת, היו לפחות 20 דיונים בנושא של עסקאות שבועיים, ורק בודדות יצאו אל הפועל. נכון לרגע זה, מה שאנחנו יודעים, זה שיחיא סנואר, כמו שדיברת מקודם עם בלום, יושב שם מתחת לבונקר שלו ומצפה שישראל תתקפל, מצפה לנסיגה, מצפה לערבויות, מצפה לכל דבר. אז כל הצעה שיש, בפרט עכשיו שנתניהו וקטר נמצאים על גחלים, אני לא מאמין שיש הצעה ריאלית. זה שהוא מתכנס, יכול להיות שהוא מתכנס גם לדיון במלחמה עצמה, או שהוא מתכנס לדרישת גנץ ואייזנק, או שמבחינתם שחרור החטופים יותר חשוב ממדינת ישראל. אבל הכינוס הזה לדעתי לא אומר שום דבר.
אוקיי, אז אם זה לא אומר שום דבר, אנחנו כן שומעים אמירות כבר, מה לא, והשר סמוטריץ' והשר בן גביר כבר אומרים מה לא, ולא יהיה נסיגות, ולא עוצרים את המלחמה, ולא... וצריך לומר שגם בליכוד יש שרים שתומכים כמובן בעמדה הזו. השאלה אם אומרים את זה...
סמוטריץ', כן, אתה אומר שסמוטריץ' אומר שלא... ובן גביר אומר שלא, אני רוצה להזכיר שגם השניים האלה אמרו לא להכניס אוכל לעזה עד שיחזירו את החטופים, לא להכניס דלק, אבל כנתניהו וגנץ, הקבינט מגיעים מהמחלטה, אז איך נגיד זה בלי לפגוע בקודם, פשוט מצפצפים עליהם, הרי זו הסיבה שהם נמצאים מחוץ לקבינט המלחמה. הסנקציה היחידה שיש להם שהם יכולים להיים על ראש הממשלה זה פרישה מהממשלה, אבל הם לא יעשו את זה כאן שהם יודעים שאם הם יפרשו מהממשלה יש בחירות, ובחירות הבאות הם נשמע את הצעקות שלהם רק מספסלי האופוזיציה. לכן אם נתניהו והקבינט יקינו מסקנה שצריך להגיע לאיזושהי עסקה בלחץ אמריקאי, בלחץ זה ולחץ אחר, הם יקבלו את העל הפעם ועל חמתם של סמוטריץ' ובן גביר.
טוב, הרמטכ"ל מקפיא את ועדת הבדיקה של השביעי באוקטובר, שגילו עליה לפתע לפני שבועיים שלושה בישיבת הממשלה, וכל רעש גדול קם והתעורר. מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה שהרמטכ"ל הרצי הלוי הוא לא אדם הכי חכם שיש במדינה, ואני אומר את זה בלשון המעטה. איך אתה מקים ועדת חקירה בדעת בדיקה אפילו, כשכל העם יודע שיום אחרי הבחירות, המלחמה, אתה שם את המפתחות על השולחן והולך הביתה. הרי בתקופה שלך, מר הרצי, קרה האסון הזה, צהל לא היה מוכן, והשמה של הדרג המבצעי פי 100 מהדרג המדיני, לא היה שם גדודים, לא היה שם תצפיות, לא הזינו להזהרות של... של גורמים בתוך השטח.
היו בקונספציה, בוא, על הכל, כן.
נכון, אבל הוא רמטכ"ל, אז אתה הולך להקים ועדת בדיקה, שלא תבדוק אותך, אלא תבדוק רק את הדרגים בשטח, לא צריך להקים שום ועדת בדיקה, צריך לחכות שהמלחמה הזאת תיגמר, שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור כולם, מהממפי במודיעין שלא קיבל את העזרות של התצפיות, עד הרמטכ"ל ועד ראש הממשלה, מה פתאום הקים לו ועדת בדיקה? ואם יהיה ועדת בדיקה, הוא יספיק ליישם את ההחלטות של עד סוף המלחמה, הרי אחרי המלחמה כולנו יודעים שהוא הולך הביתה. אז זה סוג של הוצאת קיטור, זה היה צעד מטופש לחלוטין, ואולי זה מסביר איך הצבא התנהל בשנה האחרונה כפי שהתנהל, ואולי זה גם מסביר למה, מדוע גנץ מחר את הרצי הלוי, שני אנשים סלחתי לביטוי, לא הכי חכמים.
טוב, כן, הבדיקה היחידה שיש זה של מבקר המדינה, וגם אם זה הרמטכ"ל לא משתף פעולה, ואוקיי, זה עוד עניין.
אתה שומע מה שאתה אומר, אבי? הוא עצמו מקים ועדת בדיקה לבדוק את עצמו, אבל מבקר המדינה הוא לא ישתף איתו פעולה? למה מי הוא? זה הצבא של אבא שלו? מה זה שאתה לא משתף פעולה עם מבקר המדינה? ראש הממשלה חייב לשתף פעולה עם מבקר המדינה, זה התפקיד שלו, אבל הוא לא משתף פעולה. הנה עוד הוכחה להתנהגות נועלת. כן.
טוב, אז בוא נחזור למה שקורה בתוך הקבינט, וגם הלחץ סביב, גם הרכב הממשלה, וגם הוויכוח הגדול, שלא התחיל היום, אבל עכשיו הוא מתעצם, האם החטופים לפני הכל, ולא משנה מה יהיה המחיר, מהו בדיוק המילה כל מחיר, מה זה כולל, אתמול שוחחתי כאן עם השר גדעון סער, שאומר צריך להביא את החטופים, אבל לא בכל מחיר, וגם אומר, צריך לשלם על זה תמורה משמעותית, רצינית, נכון, אבל הקווים האדומים זה הפסקת הלחימה, ובכירים בכלא הישראלי, אסירים ביטחוניים, מחבלים עם דם על הידיים, זה הקווים האדומים שלו. אנחנו לא יודעים לומר שבאמת כל שר היום בממשלה יודע, יעקב, נכון. לסרטט קווים אדומים משלו. נכון. זה די מתנהל לפי הסקרים והתקשורת.
בוא נגיד ככה, בוא נסרטט את הקווים האדומים שמוסכמים על כולם. הקווים שכן מוסכמים, אחר כך נגיע לאדומים. מה שמוסכם על כולם, שיצטרכו שהחטופים זה ערך עליון. שהמחלוקת אם זה ערך שקודם לטובת המדינה או לא קודם לטובת המדינה. מה שברור שנצטרך לשלם מחיר מאוד מאוד כבד, אולי אפילו בסדר הגודל של עסקת שליט, אולי אפילו יותר. אבל השאלה, האם זה כולל כל מחיר, זה כולל גם את קבלת כל תנאי החמאס? אז תלוי, יש אנשים, אם אתה שומע את יאיר לפיד, שמדבר כמו סליחה בן ילד בן 15 ואומר, אנחנו נחסל את נשחרר את החטופים עכשיו, ואת סינואר אפשר לחסל גם בחודש פברואר, כאילו שסינואר ייתן לחסל אותו בחודש פברואר, הוא לא יקבל ערבויות בינלאומיות, אבל אם נניח רגע את הצרכן הזה, ונתייחס לקבינט שיש שם אנשים קצת יותר שפויים ממנו, אז יש קשת של דעות, מה זה כל מחיר? אני לא חושב שאיזנקוט וגנץ מוכנים לקבל את תנאים של החמאס, שאומרים נסיגה ישראלית, התחייבות לתת להם ערבויות לשלטון החמאס, כי זה אומר שהתושבי הדרום לא יוכלו לחזור, גם תושבי הצפון לא יוכלו לחזור, וזה אומר שכל מי שירצה להרוג ישראלים יהרוג וחלק מהם הוא ייקח בשבי, אני לא חושב שגם גנץ ואיזנקוט מוכנים לזה, אבל הם מוכנים ליותר ממה שראש הממשלה מוכן, ובטווח הזה מתקיים הוויכוח בתוך הקבינט. זאת אומרת, אין אחד בקבינט שאומר נקבל את כל תנאי החמאס, זה בלתי אפשרי. אבל שאלה אם מקבל חצי מהתנאים, רבע מהתנאים, כמה אסירים לשחרר, כאן יש ניגודים. יש ניגודים מסוימים בין נתניהו וגלנט מול איזנקוט וגנץ.
טוב, אז זה באמת הניגודים בתוך הקבינט, הסיפור הזה הופך להיות מעניין ככל שעסקה באמת מבשילה.
אבל אני כמו ש... כמעט בטוח אבי שעסקה לא מבשילה.
כן, אז זה מה שאני אומר, כמו שפתחנו בשיחה, אין כרגע משהו רציני על הפרק, גם יש מתיחות עכשיו אדירה, גם עם קטר, גם עם מצרים, כל אחד משחק עם השרירים שלו ומקשיח את העמדות בשביל החמאס.
אני רוצה להוסיף משהו, אם יש לנו עוד כמה שניות, להגיד גם על קטר וגם על מצרים. תראה, קטר התגלתה פה, היא הרי בעצם זרועה של החמאס, וכי מנהלת משא ומתן, זה כדי להקל עליו כמה שיותר. לגבי מצרים, יש כאן נקודה הרבה יותר רגישה. דבר ראשון, אסיסי חושש מאוד מדעת הקהל במצרים. הרי כל העולם הערבי קורא אל-ג'זירה, לא שומע אותנו. שם רואים טבח אזרחים מוסלמים והכל, והם פשוט שטופי מוח. הוא מפחד שיקומו לו הפגנות, כמו שהפגנות שאיפו את מובארק, אז הוא צריך להגיד כמו שהוא מגיב. נקודה שנייה לגבי מצרים. הסיבה היחידה שהחמאס הפך את עזה למחסן התחמושת הגדול ביותר בעולם היא מצרים. הסיבה היחידה שעזה היא מחסן התחמושת הגדול ביותר בעולם היא למעשה מצרים. המצרים מצפצפים על כל ההברחות. הרי גם איך אתה מביא לרפיח, זה היה רני תחת, מגיעים כל... ברור לי שהמצרים משתפת איתם פעולה. ישראל לא אומרת
את זה כדי
לא לקלקל את האינטרסים, אבל מצרים היא העורף הלוגיסטי והצבאי של החמאס. אף גנרל ישראל לא יגיד את זה, גם לא מדיני כדי לקלקל את היחסים, אבל זו האמת לאמיתה שכולם יודעים אותה.
יעקב ריבלין, תודה רבה, להתראות. בשורות טובות, שבת שלום. עכשיו אנחנו לתנועת צו 9 שיוצאים גם היום ומצליחים אגב למנוע העברת סחורות לתוך רצועת עזה. איתנו על הקו רעות בן חיים, יושבת ראש צו 9, שלום.
שלום, ערב טוב.
בעצם הסיסמה אומרת עד שאין החזרת חטופים אין העברת סחורות לתוך הרצועה, ואתם באים פיזית, נכון? וחוסמים את המסעיות.
נכון.
אין כוח, לא יודע, משטרת ישראל או גורם אחר שמנסה להתערב כדי כן לאפשר, או שיש איזה עצמת עין, נכון? נותנים לכם לעשות את זה.
יש איזו תחושה כזאת בשטח. קודם כל אנחנו מגיעים מתוך רצון שהוא באמת משותף לחלק הכי גדול שאפשר מתוך העם, מתוך האוכלוסייה. ואז גם השוטרים ש... יש שם בעצם שוטרים ממרחב אופקים. אלה שוטרים שאיבדו את החברים הטובים שלהם בשביל לאוקטובר. בסדר? אז אלה אנשים שגם להם כואב וגם הם רוצים לראות בתבוסת החמאס. בסדר? אז, ויש שם חיילים
כן, אבל השאלה היא...
וכואבים.
ברור לגמרי, אנחנו, כל עם ישראל רוצה לראות בתבוסת החמאס. זה לא משנה בין שוטר לאזרח, בין חייל, בין גבר לאישה, כל עם ישראל, זה מה שהוא רוצה, ולשם אנחנו מייחלים ומצפים לראות את האישות הנאצית הזו נעלמת מעל פני האדמה. השאלה אם יש מדיניות כמדינה שאומרת, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לרצות האמריקאים, כדי שהסחורות יגיעו ליעדן, כדי לשרת אינטרסים אחרים, ולכן המדינה הזו מורה לכוחות שנמצאים בשטח, יהיו אשר יהיו, לעשות כל שביכולתם שהסחורות יעברו או לא. ופה נדמה שהמדינה מלמעלה, מהדרג הגבוה ביותר, לא לוחצת כלפי מטה, למנוע מכם את המחאה הזו. וזה אמירה.
אתה אומר את התחושות שלנו בשטח, ממש ככה. אלה התחושות שלנו, שבעצם גם מי שיושב בקבינט היה רוצה לעצור את הסיוע הזה, זה הזיה, זה לא נכון, זה מוטעה, זה שגוי. אבל... הם נתונים ללחצים שאנחנו כאזרחים יכולים להגיד שאנחנו רואים מעבר ומבקשים לפעול על אף הלחצים האלה. כי הלחצים האלה ברור לכולם לאיזה כיוון הם צריכים להיות מופנים. ואין בעיה, אתם רוצים את הסיוע הזה, אתם רוצים את הסיוע הזה בכל מחיר, אתם יודעים מה הדרך לקבל אותו. תחזירו את החטופים, תתנו להם ביקורים, תעשו את הדברים ההומניים באמת, אחרי זה תבקשו את הסיוע ההומניטרי.
כן, אני רוצה לשאול, אם אנחנו מדברים נכון לעכשיו, הערב, אחרי שאתם מסיימים את ההפגנה, את המחאה, הולכים הביתה, לא עוברות שם עכשיו סחורות?
המעבר גבול בעצם הפסיק לפעול. שעה 4 העובדים הולכים לבית, והמקום כבר לא פעיל. אז אנחנו לא הולכים לפני שהמקום מסיים את הפעילות שלו. אם הם החליטו לתחמן ולהתחיל עכשיו העברות סחורות בלילה ולהפעיל את המתקן בלילה, אנחנו נהיה שם גם בלילה. אנחנו נהיה שם כדי לדאוג שהדבר הזה עוצר לגמרי.
אוקיי, עכשיו המסעיות הללו כמובן באות ממצרים, עוברות לכרם שלום, עוברות בידוק ביטחוני, אחרי בידוק הביטחוני אמורות להיכנס לרצועת עזה. באיזה נקודה אתם עוצרים אותם?
אז אנחנו בעצם קודם כל מגיעים ורואים את המסעיות עומדות לאורך הגבול, ואנחנו מגיעים, באמת עוברים את ה... מחסומים של המשטרה ואת כל המניעות שהם מנסים לעשות, ואנחנו מגיעים עד למעבר גבול עצמו, לצד הישראלי כמובן, ובעצם נכנסים ונעמדים בכביש שבו המסעיות אמורות לנסוע ולעבור מהגבול אל המתקן בידוק, לפני בעצם הכניסה כמובן לעזה, ושם אנחנו עומדים, וברגע שאנחנו שם, הנוכחות שלנו שם, הם לא יכולות לנסוע. זה מה שקורה, השאר נשאר נעול, והמסעיות לא עוברות.
טוב, וכמובן אתם צריכים עוד ציבור, נכון? אתם צריכים את עזרת הציבור בדיוק. להצטרף אליכם.
בדיוק. האמת שאנחנו רוצים את עזרת הציבור, ואנחנו רוצים את כל החלקים של הציבור. זה ממש ככה מדהים לראות את זה, שבמחאה הזאת אין שום כיוון פוליטי, ואין שום סקטור, וזה פשוט מחאה של כולם, ואנחנו רוצים להמשיך לראות את זה ככה, שכל אחד מגיע איכשהו ונפגש ומדבר, וזה פשוט מרגש.
אגב, אזרחים שבאים, נתקלים כמובן בדרך, יש מחסומים, עוברים אותם בקלות, נכון? לא צריך איזשהו אישור מיוחד.
לא יודעת אם בקלות, בסדר? יש מחסומים בדרך, צריך לעבור אותם, גם צריך לנסוע או דרך השטח, או להיות מוכנים גם ללכת, אבל חפשו אותנו, צרו איתנו קשר עם צו 9, ואנחנו נעזור לכם להגיע לשם בכל מחיר. באמת, באמת, אני רוצה לנצל את הבמה, בואו, פשוט בואו.
כן, אז שוב, חוזרים לפעילות ביום ראשון, קרן שלום, המעבר נפתח בשעה 7 בבוקר, נכון?
משהו כזה, כן.
ובמשך כל השבוע. רעות בן חיים, יושבת ראש צו 9, הלוואי והמחאה הזו גם היא תעשה את האפקט שכולנו מייחלים לו, החזרת כל החטופים בריאים ושלמים לבתיהם מהר. תודה רבה, בשורות טובות. יוצאים להפסקת פרסומות ואחר כך ממשיכים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מוטי טוויטו, שלום לך.
שלום.
אביו של יל בבורך טוויטו, השם יקום דמו. קודם כל, איך אתם? תודה. יום, עוד יום עובר ועוד יום עובר. איך? כמשפחה, איך אתם?
אנחנו נשים להתמודד עם הסיטואציה החדשה שנקללו אליה לא ברצוננו. על הסיטואציה החדש.
אנחנו שומעים על מאות שבאים לנחם אתכם, ממש מכל חלקי העם.
מכל חלקי העם, מגיעים אנשים שלא פגשנו מעולם, נדבר בהם סיפור, ובאים לחזק ובאים להתחזק. באמת עם ישראל פה מתגלה בתפארתו. זה מאוד מחמם את הלב לראות את כל האנשים שמגיעים לפה.
כן.
יש פה המונים מגיעים. כן.
אתם יושבים שבעה ביבנה, נכון?
לא, אנחנו יושבים שבעה במושב בית גמליאל.
בית גמליאל. טוב, הלוויה הייתה ביבנה.
אז אין לנו בית עלמין במושב, אז
אז מושב בית גמליאל, זה לכל מי שמעוניין לבוא, להשתתף, לחזק, לנחם. מוטי, אתה לקחת על עצמך מירת קדיש מפרוץ המלחמה, על נרצחים, הרוגים, חללים, שאין מי שיאמר עליהם קדיש. מאיפה זה הגיע? איך... מה הביא אותך להחלטה הזו?
ראיתי איזה פרסום, אם אחד אשתי בא אליי ואמר לי שיש וואטסאפ כזה שמישהו עם אנשים שיגידו, וכלל אמרתי שאני אקח את זה לתקופה מוגבלת, ולאחר מכן זה הפך להיות משהו לאורך זמן. המשכתי הלאה.
כן.
תפתיע להגיד, ולא
האמנתי
שאני אמשיך להגיד על הבן שלי.
וואו, תגיד, ספר לנו רגע, אתה יודע, עוד כמה מילים על אייל, שאנחנו שומעים עליו, אתה יודע, מכלי שני ושלישי ותקשורת, בוא, אתה כאבא, קצת קצת ככה על הפרח שלך.
יאללה, רב פעלים. הדינו האצני. גדל גם בארץ וגם בארצות הברית. חלק מהזמן בארצות הברית, חלק מהזמן בארץ. בעיקר בארץ. למד בישיבת עמית עמיחי ברחובות, בתיכון. היה מוביל בבני עקיבא, היה מובילי פרויקט של גמח ליאל במושב שלנו, זה חבר'ה צעירים שבנו גמח תרומה לאנשים וכל מיני נזקקים ביבנה. ולאחר מכן הוא יצא לשנת שירות בבולטימור, בארצות הברית. החייל שם נגע בהמון, בהמון אנשים וקהילה מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולה ולאחר שנת שירות הוא חזר לארץ קצת מוקדם מהרגיל ובגלל הקורונה זה הלך לחודשים להתחזק בישיבה תותניאל ומשם הוא נתון הצבאי שלו.
תגיד, אנחנו שוב מדברים, הוא קצין ואפשר באמת הרבה מאוד גם במילואים, אבל בארבעה חודשים האחרונים בוודאי בתוך...
הוא היה קצין בקבע.
קצין בקבע, אוקיי. איך הוא ראה את עזה? מה הוא אמר לכם בתקופה האחרונה, ארבעה חודשים של מלחמה? מה הוא תיאר?
בשיחה האחרונה של אמא שלו, הוא שאמר לו, למה אתה חוזרים, זה סטיק פה, אתה יותר מדי זמן שם. אז הוא אמר, אמא, אנחנו... מה אם יצטר להיות פה עוד 100 יום, אנחנו לא נצא מכאן עד שאחרון החטופים ואחרון הפליטים מהבית שלהם יחזרו הביתה. הוא לא... ניתן לאף אחד לא לשלם את המחיר של הנזק האדיר שקיבלנו ב-7 באוקטובר.
כן, ב-7 באוקטובר רק נאמר, הוא איבד את חבר טוב, נכון? את בן חמו.
כן, כן, בן חמו, חברו לכיתה.
כן. וואו, תשמע, הלב איתכם, ועם ישראל מנחם אתכם, מחזק אתכם.
תודה רבה.
וכולנו מתפללים, אתה יודע, שנפילתו תביא לצמיחת עם ישראל, שלא יהיה...
אני רוצה להגיד איזה משהו נוסף.
בשמחה.
כזה שומעים אותי, ושכל אחד ייקח על עצמו מעשה, אם זה פרק תהילים, אם זה תהילה, אם זה מעשה טוב, אם זה...
ודאי.
לחייך לאדם אחר, לקבל על עצמו קבלה למען החיילים שנלחמים עבורנו, למען השבועים שיחזרו, ולמען כל הפליטים בארצנו יחזרו לביתם בשלום, שכל עם ישראל יעשה מעשה כל יום, כל יום. אי אפשר לעזור לשגרה, דברים שאנחנו עושים ביום יום, בלי שנזכור שיש עוד חלק לא במועט מהעם שלנו, שהוא לא טוב בביתו ולא בשגרה רגילה אמיתית.
כן, אז מכאן הקריאה באמת לכל המאזינים, גם פרק תהילים, פרק משניות, לימוד תורה, מעשים טובים.
כל דבר.
הערת פנים, כל דבר, מעשה טוב.
זה יעשה אנשים טובים יותר בכל העם שלנו. וכך אנחנו
כן.
נצליח להתמודד עם הסיטואציה המטורפת.
תודה. תן לנו רגע את השם המלא של אייל, שניקח אותו לילוי נשמתו... שם אימו.
אייל מבורך בן שירי חיה ומרדכי.
אייל מבורך בן שירי חיה ומרדכי, שם מקום דמו. ואנחנו ניקח את השם הזה איתנו הלאה. לא נשכח.
לא.
מוטי, תודה רבה.
תודה.
בשורות טובות, תנוחמו מן השמיים. כן, הרב רפי מנת, שמן ברייטקופ, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
כן, תודה. שומע, אבא אבל יושב, אומר, התחלתי להגיד קדיש משמחת תורה לחללים שלא היה מי שיגיד עליהם קדיש, והקדיש הזה עכשיו הופך להיות קדיש אמיתי על הבן שלי. תשמע, אין, הסיפורים פה הם בלתי נתפסים. טוב, בואו נעבור אליכם.
קשה קצת לדבר באמת אחרי כזה שיחה, ואני, אתה יודע, זה נקודה אחת שתוך כדי שמעתי את הזנב של השיחה רק, אבל חשבתי ברגעים האלה, אתה יודע, אנחנו שומעים באמת סיפורי גבורה כמעט לא אנושיים, גם של המשפחות וגם של החיילים שנמצאים בשטח, שמקריבים את חייהם, ואתה אומר, איך יכול להיות שאנחנו, העם ישראל, שהם מגינים עלינו, הם הולכים ומוסרים את נפשם בשבילנו, איך אנחנו לא עושים אפילו איזה טיפס אחד שנהיה ראויים להקרבה האדירה הזאת של, של הילדים הצדיקים האלה שנמצאים עכשיו בעזה? איך אנחנו לא עושים כלום? ואתה קורא בפרשיות השבוע, מי שעוקב עכשיו בפרשיות, אתה רואה אותו דבר, שים עם של עבדים, מהמקום הכי שפל, שמקים אותם וזורקים את הילדים ליאור, ו... כל קלגס הורג מי שהוא רוצה, יוצאים, לא עובר 5 דקות מהיציאה, צועקים למשה רבינו, בשמי ותתן לבוד במדבר, תן לחזור אחורה. חסר להם קצת מים, תן לחזור. יש להם כבר מן, האוכל הכי טוב שהיה אי פעם, בופי ענק של מה שהם רוצים, תן לנו את האבטיחים והכישולים של מצרים. ואתה אומר, העם הזה הוא קשה עורף, אתה יודע, יש לנו עכשיו אלפי, אם לא עשרות אלפי, ילדים צדיקים יהודים שנלחמים, מקריבים את החיים שלהם בשבילנו, וכלום, אתה שוב פעם מחלוקות, ושוב פעם השנאה, ושוב פעם הוויכוחים האלה הם כל כך מיותרים, בטח בזמן הזה, וכאילו לא למדנו כלום. אתה יודע, אנחנו נמצאים פשוט שבוע, אנחנו צריכים ללמוד מהם, כל מה שהיה אז.
אבל לא כולם, רב שימן, לא כולם.
אני מדבר על עצמי, אגב, לא, כך כלל, רב רפואל, שאני מדבר, אני מדבר על עצמי, ואם שתחזק על זה,
חס ושלום, אבל זה באמת עצוב וכואב מה שאתה אומר. אני דווקא, אני רוצה להתחבר לדברים שלך ולדבר על עוד נקודה שהשבוע מאוד כאבה לי. הייתי דווקא באיזו פגישה באזור גבעת שמואל. בדיוק בלילה טרם שצהל פרסמו את ה-21 הרוגים, שהיה כל מיני שמועות, ואתה רואה את ההורים המודאגים שלא יודעים מה קורה בגורל בנם, ילדיהם, מנסים לאתר איזשהו זיק של מידע. הצבא כמובן לא יכול לפרסם עדיין, עד שהוא לא גמר להודיע למשפחות. וכל מיני אנשים מוציאים כל מיני הודעות כאלה ואחרות. אין להם מושג, קצה של מושג, כמה לבבות הם מקפיצים, כמה דמעות הם מורידים, כמה קושי, כמה מתח. לראות את ההורים האלה שיושבים שם ולא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם, ונשים שלא יודעות מה עם הבעל שלהם, ומחפשות מידע, וכל מיני צייצנים כותבים, וזה פשוט מזעזע ומפחיד. ופה גם צריך לדעת שהשותפות שלנו איתם, לפחות, להיזהר במה שאנחנו כותבים ומודיעים, כי זה דבר נוראי. עולם הוואטסאפ, הדור הזה, שלא היה דור קודם.
התרומה של הציבור החרדי זה להפסיק לגלוש בוואטסאפ, בתקופה הזאת.
אני לא אומר, שלום, אני כל אחד יעשה מה שהוא צריך, ובדרך כולם...
לא, השאלה הרב מנעת, השאלה היא באמת אם יש על זה שליטה. כי אתה רואה גם עיתונאים, ראיתי כתב ידיעות וכל מיני כאלה, שכל אחד כותב את הגיגה ואת חוכמתו, כמה הוא יודע יותר מהר מה קרה.
אני לא לקחתי את חלילה בציבור שלנו, לא
קראתי את החלילה. אופן כללי. עד שהמשטרה או מישהו זה גורם חוק לא ייכנס לתמונה, ופעם אחת יעצרו איזה 2-3 אנשים. אין מה, אין שליטה על זה.
זה אין שליטה על זה ולא יש שליטה, ולצערנו אגב, אתה יודע, כל אחד צריך את החיים.
כן, כן.
אבל בתאים שיש את הסטרדה של מידע, לצערנו אי אפשר לשתות בתגובות. אגב, והרב מנת, אני מדבר שוב פעם לעצמי, עד שאני יודע את המידע במלואו, אתה שואל בכל צורה אפשרית. אחרי שיש לך את המידע, אתה אומר, רשאים, מה אתם מפיצים? אז כאילו, אתה יודע, כל אחד זה לב יודע מורת נפשו והרבה... אבל זה שאין נסיעה בעול, התחושה שלי לפחות, אין נסיעה בעול עם ההקרבה האדירה הזאת, שהולכת ונמשכת כבר 4 חודשים, זה לא הקרבה חד פעמית. אתה יודע, יש פעמים שיש איום על האומה, אז אנשים מבינים איזה מסירות נפש לתקופה. כאן זה 4 חודשים שנמצאים נטבחים לצערנו, ואנחנו במה שנקרא בעורף. לא מצליחים לתת תמונת
פרה
ששקף מה שקורה שם.
אין ספק.
כל אחד שיקח את הדברים האלה לתשומת ליבו, ונסיעת עול זה גם כמובן מתחיל בהיבט הרוחני. קודם כל דאגה אמיתית, ולעשות מעשים מתוך הדאגה הזו, וגם לוותר על כל מיני דברים שאנחנו ככה נוהגים לעשות ביום יום, וכרגע פחות חשובים או קריטיים, שכל כך הרבה אנשים נמצאים במתח ובצער. שימן מה את כל פרגרפי מנת?
אמר האבא קודמנו,
כן.
מה שידור עוד פרק תהילים,
מעשה עוד קטן, מעשה טוב.
ואנחנו שותפים. נכון, ערב שבת שירה, אבי, ערב שבת שירה, אנחנו יודעים שזה זמן מסוגל, שמתי שהם נראה שקלו כל הטיפים, ומצד אחד יש ים, מצד שני מקרים, מגיע איזו ישועה בדרך לא, לא טבעית, ולוואי שנזכה בקדושן, במהרה בימים.
אמן, טוב. ערב טוב, בשורות טובות, שבוע טוב לשניכם. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר הטכנאי, שבת שלום ובשורות טובות למאזינים.